תשובות ונחמות, תודה רבה לך ולכולם להשתתפות, שנשמע בשורות טובות, השיעור לרפואתו השלמה של שכנינו היקר, נועם אברהם בן עטרה, שלומית והרב משה, שנפצע לפני כמה שבועות והוא הולך ומשתפר, והמשפחה ביקשה תפילות ונוסיף תפילות להם ולכל מי שצריך תפילות. אני רוצה היום לעסוק בנושא מאוד מיוחד. אני לא יכול להיפרד מפסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה זה יחידה מרתקת, יוצאת מן הכלל. כל כך הרבה אספקטים, זוויות שיש, שאי אפשר להיפרד. ואני רוצה היום לעשות תרגיל, לראות את מזמור קמ"ה בשתי זוויות. תהילה לדוד, המכונה אשרי. ואני רוצה להסביר, והנה המצגת. זאת המצגת שאני משתמש בה, ויש לנו פה את המבנה של כל הספר הידוע היטב, ואת המבנה של הספר החמישי, שזה נגמר בהלל האחרון, הלל הלל הלל, הלל המצרי, הלל הגדול, הלל פסוקי דזמרה בסוף. ובספר החמישי, התיאור של קיבוץ גליות, ועוד הלל, ועוד הלל, ועוד הלל, סוג זה וסוג אחר, פה יש לנו יחידה שדיברנו עליה רבות, בסוף. עכשיו אני רוצה להתרכז, ובשבילי זה פלא, זה הסוף, שאם מסתכלים, על זה אני רוצה לדבר היום. קמ"ה נקרא תהילה לדוד. לפני כן יש אוסף לדוד, קל"ח עד קמ"ה, והוא נגמר עם קמ"ה, ותהילה לדוד, זה לא רק האחרון לדוד, זה גם הראשון של ההללויה, הללויה. ולכן זה תהילה לדוד. הכותרת מלמדת בצורה מדויקת שיש כאן חיבור של שני אוספים. והחיבור בין שני האוספים נפגש בתהילה לדוד. עסקנו רבות בכל מזמורי תהילה לדוד ופסוקי דזמרה, הרי הם ידועים מכל בוקר, ומזמורים שגורים בפינו, וניסיתי להראות את הרצף והוא יפהפה. וזה בעצם הזמן להגיד שוין, עסקנו בפסוקי דזמרה. ואני רוצה להראות שתהילה לדוד שעסקנו בו, יש לו פנים חדשות. הוא לא רק הפתיח של כל הללויה, וניסיתי להסביר שדוד שנפרד מאיתנו פה, כל מי ששומע אותו ממשיך את דוד, ומפתח את דוד, ומביא את דוד לרמה אחרת. אבל יש זווית אחרת. תהילה לדוד הוא האחרון של האוסף האחרון לדוד. והאוסף האחרון לדוד הוא לא כזה ידוע. יש שם הרבה מזמורים של צרות, של מצוקה. והוא בא אחרי על נערות בבל. וזה האזור שאם בתמונה הזאת אין כזה בעיה להסביר את הרצף מפה עד לפה, הלל קיבוץ גלויות, דוד חוזר, הלל המצרי, לימוד תורה, שיר המעלות, הלל הגדול, עד פה הכל טוב ויפה. ואמרתי שזה גם שיר האמונה של מרן הרב קוק. בדיוק עם אותם מוטיבים, חוזרים לארץ ישראל, לעיר דוד בחנה, לומדים את התורה, נעלה לרגלינו שלוש פעמים בשנה, זה נרטיב יפהפה. מה קורה אחר כך פה? כל התוספת הזאת זה נראה כזה כלבו, אין רצף. ואני לקח לי כמה שנים, אולי 3-4 שנים, שכבר הייתי עמוק בפרשנות ההקשרית, והכל הסתדר, וזה לא הסתדר, אני לכשלעצמי מרגיש שהכל מסודר לתלפיות, דבר דבור על אופניו, הכל מדויק, ועכשיו אני רוצה להתמודד עם המבנה של שלוש יחידות אלה. על נערות בבל, האוסף האחרון לדוד, שלא עסקנו בו הרבה, ופסוקי דזמרה שעסקנו בו הרבה מאוד. ואני לא יודע איך לעשות את זה, כי מדובר על 8 מזמורים, לדוד 8 פעמים. והמזמורים לא שגורים בפינו, ואני לא רוצה להקדיש 8 שיעורים לזה, אם כי תורה היא וללמוד אנחנו צריכים, ויש הרבה הרבה מה ללמוד, ואני רוצה לראות את זה במבט על. משתי סיבות, יש לי תוכנית אחרת בלימוד שלי ובכתיבה שלי, ואני חושב שנכון גם ליישם את זה בלימוד שלנו. ואני רוצה להתמקד על מזמורים ששגורים בפינו. אבל אני רוצה להראות עכשיו ניסיון לא קל, להראות את המזמורים האלה ולהראות כאילו מה המבנה שלהם, מה השלט שלהם, מה הנרטיב. קשה מאוד לדבר, בואו נלמד מה הנרטיב, אבל לא קראנו 8 מזמורים. אתה לא יכול להתחיל ככה. אז זה תרנגולת וביצה. אתה צריך לקרוא את כל המזמור. אחרי שלמדת כל המזמורים, בואו נתחיל מחדש ונעשה חושבים איך זה זורם. ואני כן רוצה לעשות את זה, למרות הקושי, ביודעים שאתם מכירים את השיטה. ורוצה לעבור ליחידה הזאת. ואני רוצה להראות לכם, זה מה שחילקתי לכם, שלחתי לכם. השיעור הזה יהיה מאוד קשה ואולי חסר קריאת מזמורים, אבל אתם יכולים לשנות את זה בקלות. פשוט תקראו את המזמורים לבד, ואני חושב שתהנו הנאה גדולה מאוד. מה שאני רוצה עכשיו לעשות, להראות לכם בקיצור נמרץ מה הנרטיב שלהם, ולהוכיח את זה על ידי מקבילות יחידאיות, מה שלבן על שחור מופיע בתנ״ך רק פה. וזו רשימה לא כזאת קטנה, 1, 2, 3, 4, 5 של מקבילות יחידאיות, וזה ממשיך פה. לא מעט לבן על שחור, ויש גם הרבה על אפור, שזה אולי לא ספציפית, וזה לא אולי חיבור בסטטיסטיקה ספציפיסיטי, אבל זה לא חסר משמעות. וחלק מהמקבילות מדברים על יודוחה ויודוחה, יודוחה שם כל מלכי ארץ, ויודוחה שם כל מעשיך. אבל באמצע יש עודה, עודה את שמכה, עודך על כנרות נפלתי, אך צדיקים יודו לשמך, להודות את שמך כולם. אז גם המילים הפחות חזקות, יחידאיות, הם בבחינת חזה להצטרופה, הם משתלבים בנרטיב. ועכשיו אני עושה דבר לא בריא, אבל אתם תשלימו את זה. אני רוצה לתת לכם את הסיפור, מה קורה פה. ובשביל זה, אני חושב שזה לא קשה, לי זה, אני חי את זה, ואני חושב שזה הכי הכי ברור בעולם שיש. וזאת היחידה הזאת. איך היא בנויה? תסתכלו רק קל"ז. עם ישראל עדיין סובל מהשריטות של על נהרות בבל. על נהרות בבל החורבן השאיר את חותמו עמוק מאוד לעם ישראל. עם ישראל ישב בארצו בימי בית ראשון וסבל חורבן, וחורבן הבית וגלות וסבל ומלכות בבל אין גרוע ממנה. וזה קונטרסט, they called it the contradictory continuity. דהיינו, אם הוכחנו איזה יופי יש פה רצף מפה עד לפה, הכל טוב ויפה עד לפה. עד לפה הכל טוב ויפה, עם ישראל חוזר, נבנה, מתפתח. אבל משהו לא טוב, עדיין יש יהודים בתפוצות. זה מה שה-the contradictory continuity עושה עכשיו עם קוף למד זין. והמזמור על נערות בבל, אני לא אכנס לזה, הקדשנו לזה שיעור, הוא בעצם המשך על דרך הניגוד של מה שהיה לפני כן. היינו בשיר המעלות ושרנו, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, קוף קף בית, אבל אין לנו אפשרות לעלות. אין לנו אפשרות לשיר. ושירי המעלות אנחנו לא עולים ואנחנו לא שרים. ואנחנו בגלות, ומה קורה בגלות? צוחקים עלינו. וצוחקים עלינו, תשירו, אבל אין לכם מה לשיר. איך נשיר את, שירו לנו משירי ציון, איך נשיר את שיר השם? ואנחנו לא יכולים. אז the continuity is in the contradictory component, effect. כבר כל מה שבנינו וניסינו לא הולך. איך בן אדם מתמודד עם חורבן? היו היה מקדש, היו היה חלומות, וציפייה, ודוד המלך, ועיר דוד בהכנה, ועצמאות, ואין כלום. עכשיו רבותיי, אני רוצה, תרשו לי לדבר קצת אישית. אני תוהה למה כזה נדלקתי על ספר תהילים, ברוך השם. למה כזה addicted לספר תהילים? מה שיש לי זמן פנוי, אני קורא, אני כותב, אני לומד, מנסה ללמד, ברוך השם, totally addicted. ואני כן חושב שיש דווקא ביחידה הזאת משהו נורא עמוק. כשאתה מגיע לעל נערות בבל, התחושה היא, האחרון מכבה את האור ונגמר הסיפור של עם ישראל. ולא היא. עכשיו בא פה שבע יפול צדיק וקם. מיד אחרי המזמור הזה, דוד נכנס לתמונה. איך דוד נכנס אחרי גלות בבל? הוא היה בימי בית ראשון, תחילת המלוכה. כי דוד הוא מודל להמשיך את עם ישראל. בישעיהו יש פסוקים, בירמיהו יש פסוקים, ביחזקאל יש פסוקים, בהושע כתוב פרק ג' וביקשו את השם אלוהיהם ודוד מלכם. בספר עמוס כתוב, אקים את סוכת דוד הנופלת. אנחנו חולמים להחזיר אותו. אז דוד המלך האגדי, הנבואי, הדמות העתידית הזאת, עכשיו הוא נכנס ואומר לגלות בבל, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, וזוכרנו את ציון, ועוד נחזור לציון. כי אנחנו, הגלות נשבעת, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. קצת קשה להם לעלות לירושלים, כי הם בגלות, ולא כל אחד יכול לעלות. כמה דברים רלוונטיים, אני גדלתי, ברוך השם, להורים שעברו את השואה. איזה חורבן הם ראו? איזה תקוות הם ראו? ומה הדור שלנו? כמה חורבן ראה הדור הקודם? איזה שמד היה? ואיך ממשיכים? וגדלתי בבית שראיתי המשך, וברוך השם גדלתי בדור שיש המשך, וברוך השם חזרנו לארץ, עלינו לארץ ישראל. וואו, יש המשך. מאיפה הכוח הזה? מהאמונה בדוד המלך. האמונה הזאת, מבחינת הבימוי, דוד חוזר על הבמה. תראו אותו איך הוא חוזר על הבמה. אחרי החורבן זה לא סוף פסוק. והנה יש את היחידה הזאת, וציירתי פה את דוד, הולך גדל ומתחזק. עד שבסוף הוא חוזר לגמרי, לשיא הכוחות בתהילה לדוד. והוא אומר, ארוממך אלוהי המלך. והוא הולך להודיע את המלכות לכולם, תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. תהילה לדוד קוף ממי זה לא רק ההתחלה של פסוקי דזמרה, מה שיקרה בהמשך, הוא סוף תהליך הזה. ואתם לא רואים פה את, את האותיות, את הכתב, הקטנתי את זה מקובץ אחר, ואני רוצה להראות את זה, ואחר כך זה ממשיך, נכון. ממשיך פה הלאה. אני רוצה עכשיו להראות, כן, דוד, פסוקי דזמרה, זה המשך של זה. אבל אני רוצה לשאול קוף ממהי, where are you coming from, קוף ממהי? והוא בא ממשבר, מאפר קומי, התנערי מאפר קומי. והוא בא בדיוק אחרי על נערות בבל. ואת זה רבותיי, אני רוצה להראות לכם עכשיו, על, יש לי המון קבצים, שנייה, ואני מפורמטים שונים, ואני רוצה להראות לכם את הפורמט שאני לומד איתו, ואתם בבקשה תחזיקו את הדף הזה ביד, ואני אומר לכם כמה דברים, סקיצה ראשונה, של הסיפור שיש לכם פה בלבן, בדף שלכם, על זה אני רוצה לדבר. דוד המלך מיד אחרי החורבן מופיע ואומר, אני פה. הוא אומר דברים מיוחדים מאוד. והוא אומר, גם אם אני בקרב צרה, אנחנו עוד מעט נקרא כמה פסוקים, דוד אומר, אני פה. דוד זה לא היסטוריה ולא בית כברות של בית ראשון, אלא דוד מלך ישראל חי וקיים. ועכשיו הוא נכנס להילוך. והוא אומר, גם כי אלך בקרב צרה, על אף אויביי עליי, אני הולך איתך. אנחנו נקרא את הפסוקים מיד. ומה הוא אומר? אני רוצה שכל מלכי הארץ, שאתמול בבל ואדום, תיארנו במזמור הקודם איך שהם החריבו את בית המקדש, יודוך השם כל מלכי הארץ, והם ישירו. ויש פה מלא 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 מוטיבים, מילים מיוחדות שמופיעות רק פה, והם, הוא, דוד רוצה להגיע מאלף התף שלו, the beginning of the David collection, קופלמת ח', יודוך השם כל מלכי הארץ, הוא רוצה שכל אדם פרטני, יודוך השם כל מעשיך. מי שאומר תהילה לדוד, יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך, יש לזה מטען, יודוך השם כל מעשיך. כי מיד אחרי החורבן קופלמת ז' הוא פנה לאומות העולם, למלכים, לאום, לקפטט בנובמבר. תחזירו את עם ישראל, והעמים אחראים להחזיר את עם ישראל אחרי קופלמת ז'. אבל בסוף זה לא משהו תיאורטי, פוליטי, היסטורי, בינלאומי. זה כל אחד מקבל, ידוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך. וככה אנחנו חוזרים לדף הזה, אנא תשמרו אותו פתוח. ואני רוצה עכשיו לקרוא ממש בתמצית כמה מזמורים, וזה אתגר לרוץ, ואני יודע שזה יהיה שטחי מאוד. זה הקובץ הגדול שלי עם כל המזמורים, ואני אראה לכם אותו ממש בתמציות. ויש חוכמה שאני לא בטוח שאני האדם הנכון להציג את החוכמה, להסתכל מלמעלה, לא ללכת לאיבוד בפרטים. אבל תקראו ותקראו. מה כתוב בקופלמת ח'? עודך לדוד. עודך בכל ליבי נגד אלוהים אזמרקה. מה זה נגד אלוהים אזמרקה? חז"ל אומרים, נגד קודש בריחו, אני רוצה להלל אותך. זה לא יושב טוב. אם אני מהלל אותך, אני לא נגד אלוהים, אני מול אלוהים. אני רוצה לראות את פני אלוהים. אני חושב שהגויים צודקים, שאומרים נגד אלוהים, שזה אלוהים אחרים של עובדי עבודה זרה, אני נשאר נאמן בליבי לקדוש ברוך הוא, ואני מזמר לך, גם אם אני בגלות, אני משתחווה להיכל קודשך ועודה את שמך. למה? כי הגדלת על כל, על כל שמך אמרתך. ואתה נותן לי כוח, תרהיבני בנפשי עוז. אני קרוב בגלות בבבל, קופלמת זין. ומה אני רוצה? שיודוך השם כל מלכי הארץ. והם ישירו בדרכי השם. אמרו לי שירו לנו משירי ציון, איך נשיר את שיר השם? שהם ישירו. ואני שורד גם בגלות. אם אלך בקרב צרה תחייני. על אף אויביי תשלח ידיך ותושיעני ימיניך. אמרתי תשכח ימיני, אם אני לא אלה לירושלים, אבל על מה אני בעצם סומך? לא על ימיני, אלא על ימיניך. מילה לא ספציפית. והוא אומר, העמים יבוא היום שישירו, ואתה נותן לי עוז. אדוני יגמור בעדי, וחז"ל אומרים מאוד יפה מהמילים האלה, השם יגמור בעדי. מה זה אומר יגמור בעדי? חז"ל אומרים, מכאן לומדים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. משלוש מילים אלה מוכיחים את, את מאמר חז"ל. חז"ל קלעו כל כך יפה. דוד המלך נמצא בגלות סמוך לקוף למד זין, על נערות בבל. והוא בא לעם ישראל ואומר, אני נשאר נאמן, אני רוצה את היכל קודשך. ואני רוצה שהעמים יהיו איתי, וקרב צרה לא ישבור אותי, ואני רוצה למרות אויביי, תשלח ידיך ואני רוצה להתקדם. מה עושה המזמור הבא? המזמור הבא אומר, עושה דבר מאוד יפה. הדבר הראשון שדוד עושה עם עצמו, הוא בוחן את עצמו, אם הוא באמת ראוי לזה. אז החוקר הגדול שאני חסיד ענק שלו, אריך צנגר, הוא כתב שהרבה זמן מזמור כ"ג, לדוד השם אורי ואישי היה מזמור האהוב עליו, אבל אחר כך הוא התאהב במזמור קלט, ואני לא רוצה להחליט בין מזמור כ"ג למזמור קלט, אני אומר את כולם אני אוהב, כמו אבא שאוהב את כל הילדים, אני אוהב את כל המזמורים. אבל אני יכול להבין למה הוא התאהב במזמור הזה. שימו לב איך הוא מתחיל. למנצח לדוד מזמור. אדוני חקרתני ותדע. אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעי מרחוק, אתה מבין אותי. אורחי וריבי זרית, וכל דבריי הסכמת, אתה מכיר אותי דוך ונדוך. אחור וקדם צרתני, ואתה מכיר אותי. ואני, לאן שאני לא אלך, אני מולך, ואני קרוב אליך. והוא אומר, יש לי שונאים. הלא מסנך השם אסנאו, ומתקותך את קוטט, תכלית שנאה שנאתים, לאויבים היו לי. אבל אני לא שונא אותם, כי אני שונא אותם, אני שונא אותם כי הם האויבים שלך. ואני רוצה להיות בשליחות שלך. הוא אמר בהתחלה, השם חקרתני ותדע, והוא אומר בסוף, חוקרני אל ודע לבבי. תבדוק אותי כל הזמן. אם אני שליח שלך, קודשבריחו, אנא תבדוק אותי שאני אהיה שליח ראוי, שליח נאמן ועושה את מלאכתך נאמנה. בחנני בדע שרפאי. וראה אם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם. תוביל אותי לעשות את הדברים נכונים. שלא יהיה לי דרך עוצף, חלילה עבודה זרה, עצביהם, או אולי עצבות, ותוביל אותי הלאה. וזה מה שרבותיי עושים שני המזמורים הראשונים. דוד אומר, אני פה, אני לא נותן לגלות להיות סוף הסיפור, ואחר כך הוא אומר, אני בודק את עצמי אם אני ראוי לזה. והוא אומר פה, תשלח ידיך ותושייני ימיניך. זה מה שהוא אומר בסוף. מה הוא אומר בסוף? המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. שלח ידיך ממרום מיד בני נחר, וימינם ימין שקר. המושג תשלח יד ימין מופיע גם בקוף ממדלת, כשדוד כבר מגיע לעצמאות מדינית וצבאית. נגיע לשם. אז הפסוקים מקוף למדלת, קוף למדחת, יש פה טעות. סליחה. כן, לא, אין פה טעות, זה בסדר. דרכים, תראו פה את המושגים בהמשך. הוא רוצה את האויבים, אף אויביי, על אף אויביי תשלח ידך, ואני מתמודד עם האויבים. מה קורה עכשיו בקופמם, קופמם א', קופמם ב', קופמם ג', אני לוקח אותם ביחד. הוא רוצה להינצל ולפעול. והוא מתפלל, והוא אומר בשני מזמורים ביחד, שמרני השם מידי רשע, מאיש חמסים תנצרני. מה נעים הדברים היום? מאיש חמס תנצרני. אנחנו צריכים, אני לא אתקן את דוד המלך, אבל יש לנו משהו להגיד לאיש חמסים תנצרני. קודם כל, הישמר מהרשע. שמרני מידי, בדיוק אותו מושג. פח יקוש, פח. יקשו לי, מידי פח יקשו לי, הם הכינו לי פש, הם הכינו לי פח, ויקשו לי זה מלשון מוקשות פועלי אבן, ועוד כמה פועלי אבן יש, בלי סוף. ושני הפסוקים, קמ וקמ א', מזכירים את שומרני מידי, רק פה בתנ״ך. אומרים פח לי, ואומרים מוקשות, רק פה בתנ״ך. תוציא אותי מסכנה. והתפילה ממשיכה וממשיכה. והוא אומר, האזינה תחנוני פה. והוא אומר פה, האזינה תחנוני פה. והוא מתפלל. והוא אומר קול, והוא אומר פה קול, והוא אומר פה קול. והוא אומר תפילה פה. והוא אומר תפילה פה. והוא אומר תפילה פה. והוא אומר תפילה פה. הוא עובד לתקן את המציאות הקשה שמסביבו. מי הדוגמה הכי טובה, רבותיי, לזה? יש אחד שיכול לתת דוגמה מאוד טובה לצאת מפלונטר, ממצוקה עמוקה מאוד. אני חייב לדלק על כל המזמורים היפים האלה, שמפתחים את הרעיון הזה מאיש חמסים, להתחזק, ולהתחזק ולפעול. ופה השוויתי את הפסוקים, את המזמורים האלה, תראו את המזמורים האלה. אני לא הולך לקרוא את קוף מם וקוף מם א', מלא מושגים דומים. אין לך בספרות, אתה לא רואה את זה כשאתה קורא את התנ״ך ואומרים תהילים, אתה שומע את זה, שזה, זה חוזר, זה חוזר, אמרנו את זה כרגע, לא, זה לא המזמור הקודם, זה גם פה. זה לא רק פה, זה גם המזמור הקודם. ואתה נכנס לאיזשהו תהליך ביבליותרפויטי, שזה הולך ומתחזק. ואז בא מזמור קוף מם ב', למי הוא מיוחס מזמור קוף מם ב'? משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה. יש לנו דוגמה טובה מאוד, שמי שיודע להתפלל, הוא היה לבד במערה, והוא חתך את המעיל של שאול, הוא יכול היה להרוג אותו. אז תחשבו, זו הסיטואציה, אני לא שיתפתי אתכם, בעזרת השם אני אשלים את המזמורים האלה, זה הסיפור בספר שמואל. ושם במערה היה שאול, והוא בא להסך את רגליו, והוא היה יכול לחסל את שאול ככה, בצ'יק. והיריב הפוליטי שלו, הוא יכול לגמור איתו מיד. ושאול בוכה, וישא שאול קולו ויפק. ומה הוא אומר לו במערה? ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, ואני גמלתיך הרעה, את אשר סגרני השם בידך, ולא הרקתני. בא דוד בקוף ממה, באים המשוררים בקוף ממה, ולוקחים את המוטיב של אותו מזמור, של אותו סיפור בספר שמואל, ועושים ממנו תפילה. ואומרים, היית בצרה מול שאול, אל תהרוג את האויב, תחנך אותו, תכבד אותו. גמל לך רעה, תגמול לו טובה. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. הקשיבה אל רינתי, כי דלות אמהות, הצילני מרודפיי, ותוציא אותי ממסגר להודות שמך. בי יכתירו צדיקים, כי תגמול עליי, אני רוצה להיות דוגמה לאחרים. אין לך דוגמה טובה יותר, לרעיון עוצמתי כזה, מאשר דוד המלך במערה. מול האויב שהיה יכול לגמור את היריב שלו בקלות, את כנף מעילו הוריד לו, בלי ששם לב. הוא יכול להכניס את החרב לא לכנף מעילו, אלא לו ישר לבטן ונגמר שאול. לא. הוא חינך אותו, דוד בוכה, ומערכת היחסים נשמרה, והוא לא ישלח את ידו, בדוד המלך, במשיח השם. זה דוד שיודע להתמודד עם צרות. זה רבותיי, קוף מבית, שיודע להתמודד עם צרות הגלות. הוא לא רוצה נקמה, הוא רוצה משהו אחר. הוא רוצה תפילה, הוא רוצה לחנך. ושימו לב מה שקורה עכשיו במזמור קוף מגימל. קוף מם ג' ממש ממשיך את קוף מם ב'. שימו לב למושג. בהתעטף עליי רוחי בקוף מם ג' ממשיך. ותתעטף עליי רוחי. אותם שלוש מילים. כי מה שעבר על דוד יעבור עליי. אני ממשיך להתפלל. ובשירי דוד עבדך נגדלך ונהללך ונתחנך. דוד היית במערה ולא הרגת את שאול, אני רוצה לצאת מבבל, עם ישראל קיבל את הצהרת כורש, ודוד מלכם יוביל אותם. אני לא רוצה נקמה בגויים. צריכים לשפוט אותם? כן, על זה דיברנו בקוף למד זין. תנפץ אותם. את יום ירוש... את כל מה שהם עשו, תחזיר להם. זאת התחושה בקוף למד זין, תנפצם. אשרי מי שיחזר, מי שיוחז את עולליך. זה בקוף למד זין, עכשיו בלי נקמה. ועכשיו מה הוא עושה? הוא ממשיך את זה. עם אותם מושגים. כי לא יצדק לפניך כל חי, אני לא אעשה חשבון. ויבוא היום שמסביע לכל חי רצון. לכל חי מופיע רק פה פעמיים במקרא. ועכשיו אני רוצה להראות לכם משהו נפלא על קוף מם ג'. בואו נקרא אותו קצר. מזמור לדוד, אדוני שמע תפילתי, האזינה אל תחנוני באמונתך, ענני בצדקתך, ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. תשמע את התפילה, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לתקן את העולם, ואני עבדך. אל תבוא במשפט את עבדך, וגם פה בסוף, מדובר על כי אני עבדך. דוד מחפש, או כל מי שהולך עם דוד, להיות עבדך. כי רדף אויב נפשי, דיקה לארץ חייתי. זה הגלות. איך אני יודע שזה הגלות, רבותיי? כי פסוק ג' החלק השני אומר, הושיבני במחשכים כמתי עולם. אני בגלות, ובגלות ותתעלף עליי רוחי. בתוכי ישתומם ליבי. איך אני יודע שזה בגלות, רבותיי? הוכחה קולעת וחזקה. במזמור קוף מם ג' כתוב הושיבני במחשכים כמתי עולם. סליחה, עוד לא עשיתי את זה כמו שצריך עם הגרפיקה. וזה פשוט ציטוט מספר איכה. במחשכים הושיבני כמתי עולם. ותהילים אומר הושיבני במחשכים כמתי עולם. אתה יכול להגיד, כמו חלק מהחוקרים הגרמנים שידעו תנ"ך וזלזלו ובאו בזלזול לתנ"ך, אז מה הם אמרו? שבספר תהילים לא היה חשיבה יצירתית, והם לקחו מאיכה או לך מכך תהילים, ושוין קברת את שניהם כחוסר יצירתיות. ואני אומר דבר מדהים אחר לגמרי. זאת אינטרטקסטואליות פר אקסלנס. המשורר מזדהה עם הגלות. אבל זה לא רק קוף מם ג' לגלות בבל, באותה דור של המאה החמישי לפני הספירה. גם אנחנו. כשאתה במצוקה, אתה במחשכים, אבל מישהו מוציא אותך לטובה. בקוף מם ג' ג' כתוב, רוחך טובה תנחייני במישור עולם. לא אמרתי נכון. איפה זה מופיע?
בפסוק בית?
לא. איפה פה הפסוק של רוחך הטובה?
גמו?
מה קרה לי פה?
זה בפסוק יוד.
איך לא ראיתי? הצילני מאויבי השם. אליך כיסיתי, למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוהי, רוחך טובה, תנחני בארץ מישור. מה זה ארץ מישור אם לא ארץ ישראל? ומי אמר בתנ"ך רוחך טובה? רבותיי, השיטה עובדת, הפלא ופלא. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. מי אמר רוחך טובה? נחמיה. ורוחך טובה נתת להשכילם. והוצאת אותם מהגלות, הובלת אותם. זה יציאה מהגלות. ויש פה מושגים רבים שהם קשורים לגלות, והוא מבקש לצאת. ומה הוא אומר? איפה פה אלוהי? כי אתה אלוהי. אלוהי כתוב בתנ״ך רק פעמיים עם וו. בואו נראה את המזמור הבא. אחרי שראינו את זה, שהוא רוצה לצאת מהגלות, כמו דוד המלך בקוף מבית, גם המשורר רוצה לעשות ככה. וואו, מלכות ישראל חוזרת. הוא ביקש למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוהי. ובסוף הוא אומר, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. וזה המזמור הבא. וזה מזמור קוף נם דלת. ברוך השם צורי לדוד, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. שימו לב מה הוא אומר, אלוהים שיר חדש אשיר לך. ואני ממשיך לשיר. בקוף ממתת הוא ימשיך לשיר. הפוצה דוד עבדו, עבדו נזכר בקוף ממגימל, מחרב רעה. כן, הוא היה מיד בני ניכר, הוא היה על אדמת ניכר. והוא בא לארץ ישראל, והוא מתחזק ברחובותינו. אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. הגענו לעצמאות לאומית, אשרי העם שככה לא, וגם השם אלוקיו. ועכשיו דוד מהלל את השם. תהילה לדוד. רבותיי, אני מצטער, אני לא הבראתי, אני חייב לסיים פה את השיעור. תקראו את המזמור, אולי אני חוזר בעוד 3 דקות, תנו לי איזו הפסקה קצרה, אני מרגיש לא כל כך טוב, ממש סליחה.